אנחנו יודעים, ברוך השם, צהריים טובים, אנחנו יודעים שהתורה זה לא אגדות, התורה זה ספר של התפתחות. גם השבוע אני כותב על זה, צריך לחשוב לדעת ולהבין. כתבנו על זה, שהזוהר, בוודאי אמרנו, הזוהר הקדוש כותב, שמי שחושב שהתורה זה סיפור, סיפורים, ואין מאחורי זה כלום, טיפח רוחו, ואין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את מה שקורה כאן, זה לא ספר סיפורים. אנחנו קוראים על פרעה. למשל, דיברנו פרעה, דיברנו על זה השבוע. אמרנו, מה זה פרעה? זה פרח. חיצוניות פה. ואבידו שלם בפרח, בפרח. אז חיצוניות יכול לדבר יפה מאוד, אבל לפעמים הכל רע. מצרים זה מצר, זה מצרים. זאת אומרת, יש קשר כמובן בין החיצוניות לפנימיות, כאשר חשוב להבין שגם החיצוניות היא מציאות. זאת אומרת, זה לא שהתורה כתבה סיפורים שהם לא היו ולא נבראו. אלא צריך להבין שזה לא המהות. זה כמו ששאלתי השבוע, או שאני לא יודע אפילו, אנחנו דיברנו על זה, אמרתי, למה חוגגים את פסח? אנחנו מדברים שהספר הגאולה, למה חוגגים את פסח?
מצרים, יום עצמאות לעם היהודי.
יפה, עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת.
זה פעם ראשונה שהעם היהודי התגלה מול הקדוש ברוך הוא.
אתה צודק 100%. אני שואל אתכם שאלה. חז"ל אומרים, ככה אפילו רש"י מביא במקום שאברהם אבינו שמר על פסח, ואפילו לוט שמר על פסח.
ואיך הוא שמר על פסח אם זה לא היה...
אם זה עדיין לא קרה יציאת
מצרים, נכון, איך הוא שמר על פסח?
מה ההיגיון כאן?
נכון.
עדיין, אתה יודע,
זה לא היה.
זה לא היה. זה ברור לנו שאברהם הוא לפני פסח. אז איך הוא שומר פסח? אלא שזה בדיוק הרעיון שאנחנו לא מבינים. יציאת מצרים קרתה בתאריך מסוים שבו הייתה צריכה לקרוא בגלל המומנטום הפנימי של העניין. זאת אומרת, יציאת מצרים קרתה בגלל שהתורה נכתבה הרבה לפני והייתה צריכה, בעצם הפסח היה קיים כל הזמן. רק הסיבה של הפסח החיצונית קרתה ביציאת מצרים. אבל לכן כל שנה ושנה שמגיע התאריך הזה, התאריך הזה הוא תאריך שבעצם מסוגל לגאולה. זאת אומרת שגם לפני הוא היה מסוגל לגאולה.
אז אם ככה, זאת אומרת, להסתכל פסח... בפרשנות אחרת מאשר הפרשנות של יציאת מצרים.
יפה.
שכל בור הוא פסח על...
לא, זה מתחבר הכל ביחד.
לא, אני מבין שהפסח עצמו... כמו שאתה אומר,
קרה
בגלל הטיימינג שכבר היה...
נכון, בדיוק.
לצורך העניין, בגלל זה אברהם שמר על פסח.
יציאת מצרים קרתה בגלל הפסח.
נכון, בגלל הפסח.
לא פסח בגלל יציאת מצרים, יציאת מצרים בגלל פסח.
אז בעצם לפסח יש גם משמעות אחרת מעבר לזה.
בדיוק.
זה משהו חדש לי.
זה מאוד.
זה משהו חדש לי, אתה יכול...
נכון, ועל זה אנחנו עושים לדבר. כשאנחנו קוראים עכשיו, מתחילים עכשיו לדבר, נתחיל לדבר על 10 המכות, על שמשה רבנו מגיע ו... קודם כל, על ההתחלה, וידבר אלוקים למשה ואומר אליו אני השם. והערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדה. עכשיו אנחנו צריכים לחזור חזרה לראות מה זה, על מה הדיבור הזה. אז בסוף פרשה קודמת, אנחנו זוכרים שבא משה ואהרון מגיעים לפרעה, אומרים לו, שלח את עם ישראל, מה הוא עושה? במקום לשלוח, הוא עושה את המצב יותר גרוע. עם ישראל מתרכזים, אומר, מה זה? אתם באתם, מה עשיתם? אתם מאז שאתם, במקום לעשות טוב, עשיתם הפוך. ואז קורה דבר מדהים. משה רבינו, וישוב משה אל השם, ויאמר, השם, למה הרי אותה לעם הזה? למה זה שלחת לי? וזה איזה חוצפה. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה שואל אותו, למה שלחת אותי? למה אתה במקום לעשות טוב עשית רע? ומאז באתי לפרעה לדבר שמך הרע לעם הזה לצל לא יצלת את עמך. מה אתה עשית? במקום לעשות להם טוב עשית להם מאוד יותר גרוע. אז מה הולך כאן? ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא?
זה כל ההיסטוריה של עם ישראל.
כן, אבל תראה מה הקדוש ברוך הוא עונה לו.
קודם כל רע, אחר כך טוב.
יפה, אבל מה עונה לו הקדוש ברוך הוא על השאלה הזאת? הוא שואל אותו, תשמע, אני רוצה להבין, למה שלחת אותי? מה אתה במקום לעשות טוב עשית רע? כאילו זה שאלה מחוצפת. תשובה, ויאמר השם משה, אתה תראה את אשר עשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם מלך ישראל גרשם מארצו. מה הקשר בין השאלה לתשובה? אני שואל אותך, למה הרבצת לילד שלך? ומה אתה אומר לך, תראה מה אני אעשה ל...
מה אני אעשה לו?
מה הקשר? אתה שולח מישהו שיציל את הילד שלך ממכות, ובמקום שיציל אותך ממכות, מרביצים לו עוד יותר. אז מה אתה עושה? אתה לא יודע, איזה תשובה יש לך לבין הדבר הזה? אין לך שום תשובה לדבר הזה, וזה בעצם אחד מהדברים שחשוב להבין אותם. אז אנחנו פשוט רוצים להבין מה הולך כאן. מה התשובה לשאלה כאן? ממשיך בפרשה שלנו. ויאמר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. באותו פסוק...
אני השם, השם באלף.
לא, באותו השם, כן.
זה כבר אחרי שמשה נחשף לקדוש ברוך הוא ועם ה...
לא, השאלה היא כזאת, מה בעצם, השאלה הבנו, ובאנו באיזשהו מקום אנחנו רואים שקצת חצופה, ולכן אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שחלק מהתשובה כאן, באמת כמו שחלק מהפירושים הוא, ויאמר אלוקים זה מידת הדין. וידבר, סליחה, וידבר אלוקים. דיבור זה דבר קשה, ואלוקים זה מידת הדין. זאת אומרת, קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, האור החיים הקדוש אומר, בר מינן, איך אתה מדבר איתי? מה, אני, אתה חוצפה. לא מספיק שהתפקחת איתי 7 ימים עד שהסכמת ללכת להוציא את עם ישראל למצרים, עכשיו אתה עוד שואל אותי שאלות מחוצפות? מה זה הדבר הזה? ויאמר אליו אני השם. עכשיו, רגע, ויאמר זה אמירה רכה, והשם זה מידת הרחמים. אז מה הולך כאן? באותו פסוק, מידת הדין, מידת הרחמים?
אז אחד... לא, זה בתקיפות.
יפה. שתדע אומר לו בתקיפות,
שאני
אבל אומר...
איש הרח... אני אלוהי הרחמים, אבל כל מה שאני אומר לך, זה מתוך רחמים ולא מתוך...
יפה. עכשיו, אחד ההסברים הוא באמת, שבמה קורה, כל אומות העולם, היו להם אלילים לכל דבר. היה אלוהים של השלום, היה אלוהים של המלחמה, אלוהים של האהבה. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע אדוני, מה אתה חושב? שאני, הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן, יש לי כאן, יש 2? אני זה אותו השם. ויאמר אלוקים, גם מידת הדין היא מידת הרחמים. כי זה הכל אותו אחד, זה הכל אני. ואני בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בסופו של יום הוא רחמים, הוא חסד. רק מה, לפעמים מתנהג מידת הדין, אבל המטרה של מידת הדין היא גם להגיע לחסד. וכאן אומר לו, וידבר אלוקים אמירה קשה, הוא אומר לו, אני השם, מה קרה לך? אתה לא מבין את העניין? ומצד שני, גם אומר לו, כאילו, חצוף, אני זה שנתתי לך ככה לדבר איתי בצורה חופשית, אתה תפסת גובה ואתה מדבר איתי ככה, והיום אלוקים מידת הדין, איך אתה מזדבר איתי ככה? ואז הוא אומר, אני השם, פתאום נפח להשם, למה? כי זה משה רבנו. כי משה רבנו, כל מה שהוא עושה, זה לא בשביל האגו טריפ שלו. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד, שמה, כאילו נפגע אישית, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, ובמקום שיצא טוב, יצא רע, זה נפגע, כאילו, יצאתי פרייר. לא, זה לא מה שמעניין משה רבנו. משה רבנו כואב לו של עם ישראל, סובלים.
כואב.
עכשיו, מה קורה? עם ישראל זה הבנים של מי? של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שכואב לו...
כל העולם זה הבנים של הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל הבנים המיוחדים.
הנבחר, המסגולה.
יפה. זאת אומרת שברגע שאתה בא לאבא ואומר לו שכואב לך הלב על הבנים, בעצם כואב לך גם על האבא. ואבא ודאי שכואב לו. כלומר, מי שאוהב את ישראל, אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה חשוב לנו את הדברים האלה. לכן בעצם, הקדוש ברוך הוא מבין ויודע שמשה רבינו, השאלה שלו לא באה מתוך כעס או מתוך גאווה, אלא דה להפך, מתוך אהבה לעם ישראל. לכן אומר לו, אני השם, תרגע. אני אסביר לך מה קורה כאן. אז מה הוא מסביר לו? והירא אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. מה זה באל שדי? שדי, די. אמר, עכשיו כאן חשוב לך, עד עכשיו כל ההתגלויות שהיו, הם היו התגלויות בדרך הטבע. גם הניסים הכי גדולים שהיו, עד הרגע הזה, היה אפשר להסביר אותם בצורה טבעית. אבל מסביר לו, הקדוש ברוך הוא, מעכשיו זה משתנה. עכשיו, מה הכוונה? בצורה טבעית, איך מגיעה הגאולה? בדיוק כמו יש לילה ויש יום. אז הלילה בעצם לאט לאט מאיר האור, ועד שיש אור שמש. זה בעצם דרך הטבע. אבל אומר, זה לא דרך הטבע. עכשיו זה משהו אחר לגמרי, זה התגלות ניסית. כל היציאת מצרים, כל הניסים, כל המכות, הכל הם היו מחוץ לגדר הטבע. ומחוץ לגדר הטבע, מה זה אומר? שקודם כל נהיה חושך עצום, מתוך החושך הזה, במכה אחת פורץ האור. זאת אומרת שבעצם, זה מה שקורה עכשיו, אתה באת אל פרעה, ועכשיו מתחיל התהליך של הגאולה. זאת אומרת, החושך הגדול, השיעבוד הגדול שקרה כרגע, זה חלק מהגאולה. וכדי שירגישו את הגאולה, אני עכשיו עושה את המצב עוד יותר קשה. אני עושה את המצב הכי קשה יכול להיות, ואז מתוך זה יראו את הגאולה בצורה הרבה יותר ברורה. וזה גאולה שהיא לא מחוץ לגדר הטבע. עכשיו נשאלת השאלה, שמה צריך את זה? למה, מה הצורך בכך להנהגה השונה, מה שהקדוש ברוך הוא התנהג עם אברהם, יצחק ויעקב, עד היום הנהגה כזאת, מה קרה שצריך כזה שינוי? וכאן זה הביא אותנו לרעיון בכלל, המרכזי, שכדאי לזכור כאן את הדברים האלה, כי אנחנו יכולים להשתמש בהם בליל הסדר. יציאת מצרים זה יסוד באמונה. עד כדי כך שאנחנו כל יום מזכירים
יציאת מצרים. כל מזכירים את זה ב-18.
כל הזמן. ו... לא רק שאנחנו מזכירים כל יום, לילה אחד בשנה אנחנו יושבים לילה שלם ומדברים, כל המרבה מספרים יציאת מצרים, לא חידושים, לא המצאות, סיפור של יציאת מצרים. אז מה כל כך חשוב בעניין הזה? דיברנו על זה הרבה פעמים בעבר. כשנברא העולם, כמה עדים היו?
אדם וחווה, לא?
גם לא.
גם לא, נכון.
בסופו של דבר, אני כתב לזבור את הרבה לפני שנים, כתב שאדם היה, אבל האמת שגם אדם לא ראה כלום, כי הוא נברא בסוף הבריאה. זאת אומרת, אף אחד לא ראה את בריאת העולם. מה היה קודם? אף אחד לא ראה. באו לעולם מוכן. ולכן מה שקרה, במהלך הדורות, הייתה התחופפות של האמונה הזאת. עד כדי כך שהגיעו לעבוד אלילים. עבדו את השמש, עבדו את הירח, ואז בא אברהם והציל חלק מהעניין, ואחר כך יצחק, ואחר כך יעקב, ואחר כך בעצם מי שנושא את הדגל, זה בני יעקב, בני ישראל אנחנו. זאת אומרת, עד לאותו זמן בעצם הגיע מצב כזה, למשל, אמר שם מצרים. מצרים הייתה טומאה עצומה, עבודת אלילים שאי אפשר אפילו לתאר אותה. ועכשיו בתוך הדבר הזה נמצא עם ישראל, והוא מושפע מזה. עכשיו, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל. הוא צריך 10 מכות.
לא, לא צריך. לא, זה הכל ללמד לקח, להראות לעם ישראל, לעם היהודי, את הכוח שלו.
למה לעם היהודי?
לא, המצרים לא עניינו אותם.
למה?
להראות לו את הכוח שיש.
מה קורה למצרים?
מה?
מה קורה למצרים? שיהיה לזה מאוחר מדי. הם יחיו את העגלה. הרי הם מתים אחר.
נכון.
זאת אומרת, לאומה המצרית,
אין בזה... אבל התשע מכות האלה, זה היה להראות לעם ישראל, מול מי הם עומדים?
למה אמרת תשע?
למה? כי העשירי זה היה מכת בכורות, וזה בעצם הוציא את עם ישראל ממצרים.
זאת אומרת, המכה היחידה שהוציא את עם ישראל ממצרים הייתה מכת בכורות.
נכון. כל השאר זה רק משנה עוד לעם ישראל את הכוח שלו.
זאת אומרת, בעצם יש כאן סדרת חינוך.
נכון.
והסדרת חינוך הזאת בכלל המצרים לא צריכים אותה, כי מצרים מבחינת הקדוש ברוך הוא גם גרו את הקריירה שלהם ברגע שהם שאיבדו את עם ישראל. אז יש כאן שתי דברים. קודם כל נעשה דין איתם, כי מי שבעצם עליו עושים את המכות זה העם המצרי. זאת אומרת, העם המצרי מקבל, זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, של הבריאה. הקדוש ברוך הוא בא מצד אחד מעניש, מצד אחד נותן פרס. או נותן נכון, באותה פעולה הוא עושה בעצם כמה דברים. אז כאן גם המצרים בעצם, הרי מה זה, למה 10 מכות? אתם צריכים להיענש. במכה אחת לא הענשתי אתכם. אתם צריכים לשלם על כל מה שאתם עשיתם. אז מצד אחד, יש כאן בכל 10 המכות האלה בעצם תגובה על מה שהם עשו לעם ישראל. ואת התגובה הזאת אנחנו רואים אחר כך יותר מאוחר, כאשר אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, כאשר...
מדפים? ממחסנים?
איפה היינו?
של הקדוש ברוך הוא, על 10 מכות, שהוא הראה את...
אז ה-10 מכות מצד אחד היו דין עם המצרים, ובאמת רק מכה אחת הוציאה אותם מצרים למצרים. אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אעניש אותם, אני אעניש אותם. ואחר כך המצרים יצאו ברכוש גדול. מעבר לעניין, הדבר המרכזי והחשוב ביותר, זה בעצם עשה סדרת חינוך לעם ישראל. כי תשימו למה שקורה. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לחזור, וכאילו לפרעו, הוא אומר את זה בצורה מאוד מוזרה, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא בני ישראל מארץ מצרים. סליחה, עם מי אתה צריך לדבר? עם פרעה. מה בני ישראל נכנסו לכאן? לא רק זה, הוא מקדים את בני ישראל למצרים. כי הבעיה, איך הרבי קוצק היה אומר, שמשה רבנו חשב שהבעיה היא זה להוציא את עם ישראל ממצרים, אבל הבעיה הייתה הפוכה, להוציא את מצרים מעם ישראל. למה? הם היו בתוך 49 טומאה. 49 שערי טומאה, ממתת שערי טומאה הם היו. עוד שער אחד כבר לא היה את מי להציל. הם היו כבר כולם נטמעים בתוך האומה המצרית. וזה דבר טבעי, זה דבר שקורה. שכשאתה חי בתוך אומה מסוימת, לא רק זה, כשאתה נמצא בעצם אנחות בחברה, אתה מתחבר לחברה, כאילו...
האסונות הכי גדולים שקרו לעם ישראל זה בגלל זה.
נכון.
זה האסונות הכי גדולים.
אבל אמרנו, זה לא ספר סיפורי.
נכון, זה האסונות הכי גדולים.
נכון, עכשיו מה שקורה, הם, כשהם יוצאים ממצרים, אנחנו רואים את זה בעוד שבועיים, משהו כזה, אנחנו רואים שהם חמושים יצאו. זאת אומרת, סך הכל יוצאים ממצרים. חמישית, זאת אומרת 20%, 80% נשארים שם. זה דבר היום ונורא. זאת אומרת, אנחנו כבר מניעים כאן שכל התהליך הזה הוא בעצם תהליך שנועד להכשיר את עם ישראל להיות עם ישראל. אז הדבר הראשון היה צריך, אומר להם, קודם כל, תלכו לבני ישראל. תבינו שאתם צריכים, איך אומרים, לשכנע את בני ישראל לצאת החוצה. כי חלק מהם לא רוצים בכלל לצאת. זאת אומרת, הוא יבוא לפרעה, יגיד, תוציא, שלח את עמי.
כן, אבל בשביל זה, יופי. אבל בשביל זה הוא עשה את התשע מכות האלה.
יפה, אבל אני אומר...
כדי להראות למה אתם לא רוצים לצאת, תראו, אתם יהודים, ואני מתנחם פה, ותראו מה אני עושה.
ולמרות זאת, מה קורה?
אני לא יודע.
80% נשארו.
אבל 80% נשארו כי...
רק שתבינו כמה זה מסוכן.
כי זה לא כולם קיבלו את האפשרות לצאת.
כולם קיבלו את האפשרות לצאת.
כן?
הבעיה היא שבעצם, כשאנחנו מדברים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים, אנחנו נחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים, אנחנו נאמין בהשם. אבל אנחנו יודעים עובדתית שזה לא עובד. ככה, הנה, עובדה לנו, ניסי יציאת מצרים. כל הניסים הגדולים והעצומים האלה, בסך הכל 20% יוצאים. זאת אומרת, למרות כל הניסים, 80% נשארו בתוך הטומאה. חשוב להבין שזה כמו שאנחנו רואים את משה ואהרון הולכים עם הזקנים, ובדרך הזקנים נעלמים. כי יש מה שנקרא אמונה שכלית ויש אמונה חושית. אמונה שכלית, אני מאמין, כל טוב, אבל ברגע שאני אתקל בזה בעיה, אני בעצם עם כל האמונה שלי, אני נסוג. למה? כי כרגע משהו מאיים על החיים הפיזיים שלי. אני, יש לי בעיה כרגע עם משהו שאני מיד
מרגיש. זה האמונה
השכלית. יפה. אמונה חושית, שאני אגיע לאמונה חושית, שום דבר לא יזיז אותי. כי אני יודע שזו האמת, ואני מרגיש אותה בעצמות שלי. לכן, זה מה שאנחנו צריכים לבנות. אנחנו צריכים לבנות אמונה חושית. אמונה שכלית, ברגע שזה יעמוד במבחן המציאות, אז לצערנו הרב, אם אנחנו, זה רק אמונה שכלית, כאשר המציאות הטבעית תפגע בנו, זה חושי. והחושים הרבה יותר חזקים מהשכל.
נכון.
כשאתה עוד פעם מרביצים לך, אתה מרגיש את זה. גם אם יספרו לך שאחרי המכות האלה יבוא טוב, אתה כרגע מרגיש מכות. ולא כל אחד יכול, או יש לו אורך רוח, להמשיך הלאה. זה מה שנקרא, הוא אמר להם, בני ישראל הם לא שומעים בני ישראל, כי מקוצר רוח ועבודה קשה. מה זה קוצר רוח ועבודה קשה? פרעה לא היה טיפש, ברגע שפרעה גורם לעם ישראל לדאוג לתבן ולדאוג ללבנים, ואין להם מנוחה. הם כל הזמן בדאגה, או בוא נגיד, זה מה שנקרא הישרדות. כשאתה נמצא במלחמה על הישרדות, אתה לא חושב על גאולה, אתה לא חושב על דברים רוחניים.
זה לא מעניין אותך.
זה לא מעניין אותך, אתה מעניין אותך לחיות עוד יום. אתה מעניין אותך איך אני דואג למחר, איך מחר יהיה לי לאכול, איך מחר אני אעשה את מה שצריך לעשות. וזה בעצם...
בשלבים, בשלבים בחיים. זה כאילו שלב שכל כל לאכול, אחר כך אם יש לך את האפשרות,
נכון.
אז אתה מתקדם לעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב.
ולכן אנחנו מבינים את החוכמה של פרעה, שמשל דיברנו על זה גם, שהרי פרעה שהוא בא ומכביד עליהם את העבודה, הרי הגיונית מה היה צריך לעשות. נגיד עושים, כל אחד עושה 100 לבנים ביום, תעשו 150. אבל זה לא מה שהוא עושה. הוא אומר להם, תביאו את החומר בשביל הלבנים. למה הוא עושה את זה? הרי הוא מפסיד מזה. הוא יכול הרבה יותר להרוויח, אם יגיד להם, במקום 100, תעשו 150. למה אומר להם, תביאו חומר? כי כשאתה, הדאגה שלך זה להביא חומר בשביל לייצר את הלבנים, יש לך עכשיו דאגה כפולה. כי אם אומרים לך, במקום 100, תעשה 150, אז אתה מתאמץ יותר ועושה את מה שצריך לעשות, אם תצליח, לא תצליח, כן תצליח, אבל אתה יודע מה עומד לפניך. אבל כשבאים אומרים לך, תמצא חומר בשביל לעשות את הלבנים, אתה כבר בבעיה. אתה צריך לרוץ ולחפש, ואם לא תמצא, ואם אתה יקדים אותך מישהו במקום ויקח יותר, או שאתה לא תביא מספיק, ואתה רואה שלך דאגה הרבה יותר מסובכת. וכאן בעצם הוא גרם להוריד את עם ישראל בעוד דרגה, בעוד דרגה של שפיות. כאילו הוא גרם להם לעינויים כאלה שבעצם לא היה להם זמן לחשוב בצורה הגיונית. אז שאתה עסוק כל הזמן בהישרדות ובאיך לדאוג ליום המחר, איך תחשוב על גאולה? עכשיו בתוך הדבר הזה, אתה מתחבר מצבע הטבעי, זה כמו שנראה, יש את הסינדרום הזה שקוראים לו איך, כסים קומפגן, איך קוראים לו זה, השבוי הוא נקשר לזה ששובר אותו. יש את הסינדרום הזה, לא יודע איך קוראים לזה.
נכון. מאיפה?
יש סינדרום כזה פסיכולוגי, שבן אדם לוקח מישהו בשבי, השבוי מתקשר לשובה. הוא כאילו מתחיל להסתכל על השובה בתור משהו גדול, משהו נחמד, משהו טוב. זה משהו פסיכולוגי, כי הוא שולט בך, אתה מבין? אז אתה פסיכולוגי, כדי לשרוד, אתה מתחבר אליו, כאילו. אז אנחנו רואים שהבעיה המרכזית הייתה בני ישראל, לא מצרים. ואנחנו צריכים להבין שמצרים זה מצרים, זה מצר. הוא סגר את עם ישראל, סגר את עם ישראל רוחנית. זה לא רק גשמית, זאת אומרת, עם ישראל היה סגור מבחינה גשמית ורוחנית. והגאולה, אם היא תהיה רק פיזית, זה לא עוזר לנו כלום. הגאולה צריכה להיות גם רוחנית. ולכן קודם כל מה עושה הקדוש ברוך הוא? מראה לכל העולם כולו, במיוחד לעם ישראל, אני אשם. ואנחנו נסתכל במכות, אנחנו נראה שכל סדרה של מכות יש לה כותרת. אחת זה אני אשם, אחת זה בקרב הארץ, והשלישית אין עוד מלבדי. דבר בינים, כל המכות האלה מסודרות בצורה כזאת, כדי א', להוכיח כבל עם ועדה שהקדוש ברוך הוא חי וקיים. דבר שני, שהוא לא רק נמצא למעלה, הוא בקרב הארץ, הוא יש השגחה פרטית. כי יש כאלה, הפילוסופים באים ואומרים, אתה יודע מה, בסדר, אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם. כי הבורא זה יכול להיות משהו מופשר, שברא את העולם הזה, אבל הוא הולך לטייל. אנחנו לא מעניינים אותו. מה אנחנו? אנחנו מתעניינים באיזה ג'וק שנמצא על הרצפה, נראה לכם שהקדוש ברוך הוא, או הבורא הזה שברא את העולם, מתעניין בבשר ודם, בדברים האלה הזמניים, אנחנו לא מעניינים אותו. ממילא העולם מתנהל מעצמו, מאז שהקדוש ברוך הוא אומר, זה דרגה, שבה אתה אומר, כן, יש בורא לעולם, אבל השכחה פרטית, מה פתאום? לא יכול להיות דבר כזה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר? קודם כל, תכירו אותי. אני כאן. עכשיו, שהכרתם אותי, שלא תחשבו שאני נמצא למעלה ולא אכפת לי מה קורה למטה, יש השגחה פרטית על כל דבר ודבר, ואז באו סדרה של מכות, שהוכיחו שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר. ואנחנו נראה את זה כשאנחנו נעבור על המכות. אחרי שאנחנו יודעים, יכול לבוא ולהגיד, טוב, אתה יודע מה, אני מאמין, היה מישהו שברא את העולם, הוא גם מתערב, אבל מה, יש עוד. אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הסדרה השלישית באה להוכיח שאין שום כוח בעולם שיכול להיות קיים.
בגלל החוזק של המכה בעצם, זאת אומרת, הוא יגביר את החוזק של המכה?
בגלל המהות, לא החוזק, זה המהות.
כשאתה מדבר, הסדרה השלישית, היא מראה לנו בעצם אין עוד מאין עוד מלבדו. איפה החיבור הזה בין סוג המכות שיש פה, למושג הזה אין בו מלבדו?
המכות האחרונות בעצם מראות שהוא שולט בכל גרמי השמיים. הוא שולט ברוחות, הוא שולט ב...
אבל מלכתחילה הוא שלט בטבע.
כי זה ברור, אבל צריך להראות לך את זה.
לא, אני אומר...
לא, יש דעה שאומרת ככה. יש דעה ראשונה, נראה, זה שלבים. זה דרך אגב, ספר הכוזרי הוא בעצם הדבר שעובד ומחזק את האמונה בדברים האלה, והתשובה, שלמשל, מה זה ספר כוזרי? מלך כוזר רצה לעבוד את השם. ואז הוא עשה כל מיני פעולות. התגלה לו מלך בשמיים ואמר לו, תשמע, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת, כל הכבוד לך שאתה רוצה להאמין בבורא עולם, אבל הפעולות שאתה עושה הן לא נכונות. עכשיו, לא אמרו לו תשובות. כי בן אדם שנותנים לו תשובות אינסטנט, והוא לא מגיע לזה לבד, הוא יכול להישבר בצו שלב. אבל כשאתה מגיע לבד למסקנה, בדרך שאלות ותשובות, זה מתחזק אצלך הרבה יותר. לכן גם ההגדה של פסח בנויה על שאלות ותשובות, ולא סתם
סיפור.
ככל שאתה יותר תמיד, בכלל, בחיים, בלימוד, בכל דבר, שאתה שואל שאלות ועונה תשובות, הדברים נכנסים יותר פנימה, מאשר סתם מישהו בא ומרצה לך איזה סיפור, שחלק אתה שמעת וחלק יוצא לך מהצד השני. ברגע שאתה מעורב בסיפור, אתה שואל שאלות, מקבל תשובות, זה מתחזק אצלך. לכן, המלאך לא בא ואומר לו מה הדרך הנכונה, אלא בעצם אומר לו, תשמע, חפש את הדרך הנכונה. אז מה עושה מלך כוזר? הוא מביא אליו את הפילוסוף, את הנוצרי, את המוסלמי. את היהודי בכלל לא לוקח בחשבון, כי היהדות נחשבת
למשהו
נחות. לא מעניין. הפילוסופים זה הראשונים, הם השכל והזה. ואז כשהוא שומע את הפילוסופים מדברים, הוא אומר, שמע, הם מדברים שטויות והבלים, זה לא יכול להיות שהדברים שהם אומרים. ואז הוא שואל את הנוצרים, שגם הוא כאן אומר, הוא רואה כאן, זה לא זה. זה משהו כאן מעוות. המוסלמים בכלל עזויים. מאמינים כאילו בשטויות כאלה, שזה לא מסתדר בעולם. אתה יודע, אנחנו מדברים על דברים רוחניים, מדברים על דברים גשמיים, לא מסתדר. ואז אין לו ברירה. והוא מגיע למסקנה שהוא צריך גם את היהודי. ואז שהוא מביא את היהודי ככה, מה שנקרא, בחצי מחשבה כזאת, כי אפילו הוא לא מצפה שהוא ייתן לו תשובה אמיתית. ואז הוא שואל את היהודי, תגיד לי, במה אתה מאמין? הוא אומר לו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים. הוא אומר, תגיד, אתה מטומטם? כל מי ששאלתי אותו כאן, אומר לי, אני מאמין בבורא העולם. המוסלמים, הנוצרים, אתה מאמין במישהו שהוציא אותך ממצרים? ביג דיל, אז מה? אבל זה מסקרן אותו. אומר, אני לא מבין, אני רוצה להבין מה המשמעות. ואז מסביר לו, מה זאת אומרת? אם אתה תשאל גם את הנוצרים וגם את המוסלמים, כולם יעידו שהבורא זה שברא את העולם, הוציא אותם ממצרים. אז רגע, אז מה הולך כאן? אז מה אתה מסביר? למה בעצם אתה לא אומר לי שאתה מאמין בבורא העולם? אומר, כי ההוכחה לבריאת העולם, זה יציאת מצרים. לכן אומר, אני מאמין ביציאת מצרים. ברגע שאתה מאמין ביציאת מצרים, אתה מאמין בבורא. למה? כי ביציאת מצרים הוכח לכל העולם כולו מי הוא הבורא.
אתה בעצם כאילו מתקרק, לא, אתה בעצם כאילו מאמין בדרך, קודם כל, בגשמיות, אחר כך ברוחניות. כי הגשמיות הייתה יציאת מצרים, דרך הרוחניות שהוציאה את המעשה הזה.
כי אתה ראית, אתה...
נכון,
אתה אומר... הקדוש ברוך הוא
עושה את הבריאה. נכון, כי הוא אומר, אנחנו מאמינים ברוחניות, בנוצרים. לא משנה, באלילים או לא משנה מה. פה דרך גשמיות עברת לרוחניות. כי זה
פיזי, נכון? נכון. עכשיו, זה דרך אגב גם אחד מהדברים שחשובים להבין. אנשים חושבים שהם יכולים להיות רוחניים בעולם הזה בלי גשמיות. אין דבר כזה. עכשיו, מישהו חושב שיכול להיות בעולם הזה, להאמין בהשם ולדבר על אהבה ובלי לעשות מצוות, אז יש לו טעות גדולה. כי דרך קיום המצוות אתה בעצם מבטא את עצמך ועושה את עבודת השם שמקרבת אותך לקדוש ברוך הוא. עכשיו, שאנחנו מתחילים להבין שבעצם יש כאן סדרת חינוך שנועדה לעם ישראל, עכשיו אנחנו מבינים שבעצם הבעיה המרכזית כאן זה להוציא את עם ישראל ממצרים, מה שנקרא רוחנית. עכשיו, מצרים תבועה בתוכם, זה להוציא מהם את מצרים. וזה בעצם הבעיה של כולנו. זו הבעיה שלנו עד היום, ושום דבר, וזה בעצם מה שאתה אומרת לנו. אתה אומרת לנו, תשמע, אתה חי בתוך טבע. ואתה עלול להגיע לטעות למסקנה שהטבע כאילו מנהל את עצמו. ואז מה יקרה? אתה תעזוב את השם. כי אתה תתחיל להאמין בטבע ובדברים, ותחשוב שהקדוש ברוך הוא איזה מין משהו ככה שימצא שם למעלה, אבל לא באמת משגיח השלכה פרטית. כי באמת תבוא ולהבין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל מה שקורה בעולם, זה לא דבר פשוט ולא דבר קל. כי אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו נשאל הרבה שאלות מאוד מאוד קשות. כמו למשל, על השואה האיומה. היטלר, ימח שמו וזכרו, מה זה, זה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יקרה? זאת אומרת, יש שאלות מאוד קשות, אינקוויזיציה ספרדית. מה, איך זה יכול להיות? כל התאונות, הרציחות, השהידים למיניהם, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה.
בכל העולם סבלו מאסונות טבע, שזה בעצם הדבר המרכזי. רק בישראל לא עברנו שום איזה שום סוג של אסון טבע. לא, אתה יודע, לא איזה גריטות אדמה למיניהם, ושיטפונות ענקים. פה ושם בקטנה, כן.
כן, אומרת... זה, אבל זה אנחנו צריכים להבין, שזה כל מה שקורה בעולם נועד בשבילהם.
נכון.
לכן אנחנו צריכים להיזהר שזה לא יגיע אליהם.
נכון.
כי אם אנחנו נמשיך, אם אנחנו נמשיך ועם כל ההצהרות שאנחנו עושים אחד לשני, במקום להתחזק ולהיות ביחד, אז הדברים האלה עלולים להתקרב. ולהתקרב ולהתקרב ולהתקרב, וזה בעצם חלק מהרעיון של יציאת מצרים. יציאת מצרים בסופו של דבר מכה התשיעית. כל אלה שלא חזרו בתשובה, כל אלה שלא התחברו לקדוש ברוך הוא, מתו בימי האפלה, במכת חושך. זה לא פשוט. וזה אותו דבר, מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, זה לא שמשהו ישתנה. מה שכתוב כאן זה בדיוק הדברים שיקרו אחר כך. ולכן חשוב לדעת ולהבין...
זאת אומרת, הגאולה, למעשה הייתה גאולה אחת. כן. שיצאו ממצרים, זה הייתה גאולה.
בוודאי.
גאולה, נכון?
כן. שזה, בוא נגיד...
הייתה גאולה. זה מביאו... והיו הרבה, הרבה תקופות שהיו אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבי עקיבא, שאז הייתה צריכה להתגלות הגאולה, ולמה לא הגיעה אז הגאולה?
כי עם ישראל לא היה מוכן. עכשיו בואו נראה מה שאנחנו אומרים, זה דבר מאוד מעניין. כשמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא מה שמך, ומה פה ומה שם, אומר לו, אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, זאת אומרת, אני אהיה איתכם עכשיו, כמו שאני אהיה איתכם במצרות הבאות. זאת אומרת, הוא מראש אומר למשה רבנו, וגם בדרך
כלל... אתה תמיד אהיה איתכם.
לא, לא רק זה, הוא גם אומר, הוא תדע לך שיהיו הצרות. זאת אומרת, זה לא שמולת מצרים...
שיש צרות באות, אז יש
צרות. לא, שלא תחשוב, לא, אבל יש כאן דבר, יש כאן דבר לא פשוט. לא, שלא תחשוב שהגאולה הזאת היא גאולה הסופית. זאת אומרת, יש כאן בעיה. הוא אומר לו, לך תוציא את עם ישראל ממצרים, ומצד שני אומר לו, תדע לך, שהיציאה הזאת ממצרים, זה לא תביא את הגאולה השלמה.
זה רק התחלת הדרך.
יפה. זאת אומרת, אז מה הוא אומר לו בסוף? רואים, משה אמר לו, מה, איך אני אבוא ויגיד להם כזה דבר? מה, הם נשים בצרות, אני אומר, תשמעו. אנחנו מוצאים אתכם ממצרים, וגם בפעם הבאה, וגם בפעם הבאה, הקדוש ברוך הוא יוציא אתכם. מה אתה עושה לי טובות? אתה אל תוציא אותי ואל תכניס אותי. מה אתה, הוא מוציא אותי בשביל להכניס אותי חזרה לצרה?
שירות יהיה פה שם.
אז הוא אומר, לא, תגיד, יש לך אני. כבר לא אומר לו, יהיה אשר יהיה, אלא אומר, יהיה, זאת אומרת, אני איתם עכשיו בצרה הזאת, זה תגיד להם. אל תגיד להם שאני אתם גם בצרות הבאות. זאת אומרת, משה רבנו יודע שזה רק חלק מהתהליך. עכשיו, איך אנחנו לומדים את זה? יש ארבע לשונות גאולה. למה יש ארבע לשונות גאולה? למה לא לשון אחת של גאולה? עכשיו, מה עם הלשונות גאולה? הם מופיעים עכשיו על ההתחלה. לכן אמרו לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם, ראשון. הצלתי אתכם, שני. וגאלתי אתכם, שלישי. ולקחתי אתכם, רביעי.
זאת אומרת, אחרי הגאולה הוא ייקח אותנו רק.
זאת אומרת, עכשיו, זה משל למה הדבר דומה. נדמה לי, מי אומר את זה? נדמה לי הרב פינקוס, אני לא זוכר, אומר את זה, שזה כמו הרב יצחק ברנשטיין זצ"ל מביא את זה. זה כמו שאתה בונה בניין. שבאים ושואלים אותך, כשאתה בונה את השלט, שואלים אותך, מה אתה עושה? אני אומר, אני בונה שלט. אחרי כך שאתה שם את החלונות, שואלים לך, מה אתה עושה? אני בונה חלונות ודלתות. כששואלים אותך, אחר כך שאתה צובע, מה אתה עושה? אני צובע את הבניין. ואחר כך שאתה שם את הגג, אני שם את הגג. ואחר כך שואלים לך, מה אתה עושה? עשיתי בית. עכשיו, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. אומר, תדעו לכם,
אתה יכול להגיד כל אורך הדרך, תמיד, אבל אני בונה בית. אבל אתה מדלג על השלבים
בעצם. יפה. זאת אומרת, נשאלת השאלה, מה אני צריך ארבע לשונות גאולה? אומר, זה בדיוק העניין, שלא תחשבו לרגע שזה, אתם בתוך תהליך. זה עוד לא נגמר. בעזרת השם, שתבוא הגאולה הסופית, אז זה הגאולה.
זה הכל שלבים בגאולה.
לא, יש תאריך.
שתהיה גאולה.
לא, יש תאריך, זה מה שנקרא בעיתה אחישנה. יש שתי תאריכים. יש תאריך של אחישנה, שהלוואי שיקרה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את האפשרות.
שתאריך נקוב או ש...
לא, זה בדיוק כאן, זה תאריכים שונים. זה בדיוק כמו שעכשיו יהודה אמר, יש כל... למה לא יצאו, למה לא הייתה עגולה אז, למה לא... זה בדיוק אותו עניין. כשעם ישראל לא היה מוכן, לא איך אומרים שבכל דור יש מישהו שהוא פוטנציאל להיות משיח. זאת אומרת שבכל דור יש את האפשרות להגיע לגאולה. רק מה? שמגיע אותו תאריך טוב, שאפשר להגיע לגאולה, וה... תנאים לצערנו רב לא מתאימים, עם ישראל לא מוכן, הוא לא עשה תשובה, הוא לא ואהבת לרעך כמוך.
אז הקדוש ברוך הוא יכול לנקוט
משהו. אז הוא עובר.
הקדוש ברוך הוא במצב הנתון של היום יכול לנקוט בדיוק כמו שעשה במצרים.
נכון.
ש...
זה בדיוק העניין.
רק מי שבאמת עשה את התשובה ימשיך.